טוב, ערב טוב, שלום לכולם. יוסף, סיימנו בשבוע שעבר את מאמר קידוש השם, איגרת השמד, אז חשבנו ככה לעשות איזה תנח תקלה מהאיגרות ולעסוק במשהו מעניינה דיומה. בהלכות תשובה, מיד נתחיל ונראה את פרקים חמישי ושישי. אבל לפני שנתחיל בפרק חמישי, נציץ לרגע בכרוז. כלומר, לפני שרבנו הרמב״ם התחיל לכתוב את משנה תורה, נקרא גם היד החזקה, הוא כתב את ספר המצוות, ובו הוא מנה את תרי"ג מצוות. ספר המצוות נכתב בערבית, תורגם לעברית, ולאחר מכן, בהקדמת משנה תורה, הוא מנה את המצוות במניין קצר בעברית, ואחר כך סיווג אותם לפי הלכות, כלומר, לפי הספר, איפה הן מופיעות בספר, ובתחילת כל קובץ הלכות הוא מביא את המצוות עשה ולא תעשה שקשורות לאותן הלכות. אז בקרוז ללכות תשובה זה בתף קוף עין ב' במהדורה של מור יוסף, מי שיש לו מהדורה אחרת, זה בתחילת ללכות תשובה, רבנו מציין, כן, ובאור מסועו זו, מצוות התשובה או הווידוי, ואיגורים הנגרורים עמו ברלולו בפרוגים אלו. אז מהם העיקרים הנגררים עמה, עם התשובה ובגללה? בין יתר העיקרים זה העיקרון של הבחירה החופשית, כי אם אתה מניח שאדם הוא בחירי, הוא אוטונומי להחליט מה הוא כן יעשה, מה הוא לא יעשה, לשנות את דרכיו, אז אתה יכול לטבוע ממנו לשוב בתשובה. אז לכן רבנו מייחד שני פרקים שלמים לעניין הבחירה החופשית, שזה מעורר לו מעט שאלות אמוניות ומחשבתיות, משום שאם אדם מאמין שהוא אחראי למעשיו, אז הוא יהיה מסוגל לעשות תשובה. אבל אם הוא מרגיש כמו איזה בובה שמושכים אותה עם חוטים מלמעלה או משהו כזה, אז הוא לא הכתובת בכלל שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בתשובה, או מי ששולט בו, לא יודע מי. אז בכל אופן, לזה התכוון רבנו שהבחירה החופשית היא עיקר שהתשובה נסמכת עליו ותלויה בו. עכשיו, את אותו דיון שרבנו עושה כאן בשני פרקים, פרק חמישי ושישי, יש דיון ממש מקביל בפרק שמיני משמונה פרקים, דהיינו מההקדמה שלו במסכת אבות, ובשבתות האחרונות אנחנו עוסקים בזה, אז כך שהדברים ממש מצטלבים ומשלימים זה את זה. אז בואו נראה בפרק חמישי מהלכות תשובה, נקרא ביחד את ההלכות כמנהגנו. רשות כל אדם נתונו לו, ימרוסו לעטוף עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, ורשות ביודו, ימרוסו לעטוף עצמו לדרך רע ולהיות ראשו, רשות ביודו, ושקוד ובתורו, הנהו אדמו יוקע אחד ממנו לא דעת ורוע, שלום הרהן מן זה שלו אדמו יוחד בעולום, ואין מן שני דומה לו בזהו עניון, שייה ומעצמו ולעטו ומחשבתו יודע טוב ורע, ועשה כל מה שהוא חופש, ואין לו מי שיעקב על יודו מלעשות אותו באורו, וכיוון שכן הוא פנשלח יודו. רשות כל אדם נתונו לו, אם רוסו להטות עצמו לדרך טובו ולהיות צדיק, או רשות ביודו, ואם רוסו להטות עצמו לדרך רועו ולהיות ראשו, או רשות ביודו. מה ההגדרה של צדיק ומה ההגדרה של רשע, רבנו כתב בתחילת פרק ג', כי הרי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, וגם אין אדם שאין לו זכויות, לכל אדם יש זכויות. אז רבנו עונה בתחילת פרק שלישי שכל אדם נידון על פי רובו. כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ועוונות, מי שזכויות טוב יפירות על עוונות הוא צדיק, ולאו דווקא 90%, גם 51% יכול להיות שהוא כבר צדיק, ומי שעוונות טוב יפירות על זכויות הוא ראשו. מחסו למחסו בינוני. אז כשמדברים צדיק או רשע, זה לא באופן מוחלט, 100%. אין כזה דבר, אלא כל אדם נידון על פי רובו. זה מה שלמדנו השבוע, כן, שהבינוני שצידק את עצמו. לא, אמרתי שיכול להיות ש-51% זה גם צדיק, בגלל שהרי הרמב״ם, כן, אתה עכשיו מחזיר אותנו למה שלמדנו במנחה לערבית, כמו שאדם יראה את עצמו בינוני. אז איך הסברנו אתמול? שזה לא בהכרח שהוא בינוני, אפילו רוב הסיכויים שהוא לא בינוני. מה, הוא בדיוק 50-50? אבל חינוכית זו הגישה הכי טובה, כי צדיק הוא באופוריה, כבר לא צריך לעשות יותר מדי, רשע ומיואש, בינוני זה עכשיו כל מעשה הוא, יש לו משמעות עצומה, אבל אפשר להבין אחרת, אפשר להבין שבינוני זה טווח. זאת אומרת, רשע נמצא לא במאה אחוז, אבל איפשהו עמוק בקוטב השלילי, וצדיק נמצא יחסית עמוק בקוטב החיובי, ואנשים שנעים בין נגיד ה-40 ל-60 אחוז, אז הם בינונים פעם כאן ופעם כאן. לכן אמרתי שאולי 51 אחוז זה צדיק. לפי התפיסה הזו, אבל אפשר להבין גם אחרת. אם נדייק שוב בלשון רבנו, פלא למה הוא כותב שאדם אם רצה להטות עצמו. איך היה לו לכתוב? אם רצה לנטות, נכון? אם רצה לנטות לדרך טובה ולהיות צדיק לרשות וידו, ואם רצה לנטות לדרך רעה ולהיות רשע, מה זה להטות עצמו? כלומר, בעצם רבנו פה אומר שיש באדם שני חלקים, וחלק אחד בו צריך להטות את החלק האחר. במילים אחרות הוא אומר כאילו שהדעת תמשול באדם, הצלם אלוהים שבאדם, השכל, הוא ישתלט על האמוציות, על התאוות הנמוכות, על הצדדים החומרניים שיש באדם. והאדם הוא המלמד את עצמו, הוא המנהיג את עצמו. הצדדים העליונים שבו צריכים לשלוט בצדדים, וכן להפך, אם הצדדים התחתונים משתלטים, אז הוא מטה את עצמו לדרך רעה. אדם כאילו סובל מפיצול אישיות של גוף הנפש, והשאלה פה מי לוקח את המושכות ומי מטה. הוא שכותב בתורו, הוא מביא ראיה שיש לאדם רשות, דהיינו בחירה חופשית. כשהרמב"ם כותב רשות, הוא כנראה מסתמך על המשנה באבות. רבי עקיבא אומר, הרשות נתונה לאדם. הוא שכותב בתורו, הן הו אדום הויו כאחד, ממנו לא דעת טוב או רוע. אני מודע לכך שאני לא מפסק על פי הטעמים, נכון? בקריאת התורה איך אנחנו קוראים? הן הו אדום הויו כאחד ממנו, לא דעת טוב או רוע. אבל הרמב״ם לא מפסק פה כבעלי הטעמים, כבעלי המסורה, אלא כמו אונקלוס, כמו הסרג'ום, נכון? כלומר, הוא יסביר את הפסוק, הן מן זה שלא אדום הויו אחד בעולם, ואין מן שני דומה לו בזהו עניין. מהו אותו עניין הייחודי לאדם? שיהה הוא מעצמו, בדעתו ובמחשבתו, יודע טוב והורע, ועושה כל מה שהוא חופש, ואין לו מי שיעקב על ידו מלעשות הטוב או הורע, וכיוון שכן הוא פנשלח ידו. המילה ממנו בעברית היא יכולה להתפרש כגוף ראשון רבים מאיתנו, וככה טעמים מבינים שהקדוש ברוך הוא אומר נניח למלאכי השרת, הן האדם היה כאחד מאיתנו, כאחד ממנו, שהוא יודע טוב ורע כמונו, ועתה פנשלח ידו. ככה טעמים מפסקים. וממנו זה גם יכול להיות גוף שלישי יחיד, כן, הן האדם היה כאחד, האדם הוא, ברוך הבא, האדם הוא יחידי, הוא ייחודי, הוא היה כאחד, שממנו עצמו לדעת ולבחור בטוב וברע. וכך אונקלוס מתרג'ם, הו אדום הוו יחידי בעולמו, כן כאחד, מנה למידע בין טוב לביש. ברוב הפרשיות של התימנים, אז הם פסקו את אונקלוס לפי הטעמים, כי ככה מקובל. ואז הילד מתרג'ם, הו אדום הוו יחידי בעולמו מנה למידע בין טוב וביש, אבל זה לא נכון, אי אפשר את אונקלוס, אי אפשר לכפוף שזה פירושים סותרים, אלא אונקלוס צריך לקרוא אותו הו אדום הוו יחידי בעולמו מנה למידע בין טוב לביש, כן, ממנו גוף שלישי נפטר ולא גוף ראשון, כן, גוף שלישי יחיד ולא גוף ראשון רבים. כלומר, האדם הוא ייחודי, ומה הייחודיות שלו? שהוא מעצמו, בדעתו ובמחשבתו, קודם כל יודע הטוב והרע. כדי לבחור בין טוב לרע, קודם כל צריך להבחין בין טוב לרע. אם אין דעת, הבדלה מניין, אומרת הגמרא, למה מבדילים בחונן הדעת במוצאי שבת? אז אפשר להגיד, כי זו הברכה הראשונה של יום חול. בשבת אמרנו ברכה אמצעית אתה אחד, אז אנחנו אומרים אתה חונן, אז הברכה הראשונה של החול מבדילים, אבל הגמרא אומרת יש טעם יותר עקרוני שכשיש לאדם דעת אז הוא מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לגויים וכיוצא בזה. אז קודם כל אדם יודע מה זה טוב ומה זה רע, והוא לא רק יודע אלא הוא גם בוחר במה הוא, לאיפה הוא יפנה. כן, כן. כן, אז באמת הרמב״ם מתכוון גם לרמה הבסיסית, כי הפרקים הללו הם לאו דווקא נוגעים ליהודים, הם נוגעים לאדם באשר הוא אדם. זה נכון שיהודי, הקדוש ברוך הוא גם אומר לו מה טוב ומה רע. בוא נאמר גוי או אדם באשר הוא אדם, הוא צריך להבין שלא טוב לרצוח, לא טוב לגנוב וכו'. התורה גם אומרת לנו מה טוב ומה רע בדברים שלא היינו יודעים אותם לולא ניתנה תורה, ואז הוא באמת, בוא נאמר כך, המוסר האנושי במידה רבה האדם יכול להגדיר לו מה זה טוב ומה זה רע, אם הוא אדם ישר. אבל המוסר שלנו הוא גבוה יותר מהמוסר האנושי, ואנחנו כפופים גם לו, וזה חלק מהבחירה שלנו, כמו שהתורה אומרת, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. מה זה נתתי? זה תורה משמיים. אם לא היית אומר לי, לא הייתי מבין ששיזבורגר זה לא טוב, דווקא מריח טוב, הייתי שמח לטעום, אבל אמרת לי שלא טוב, נתתי לפניך ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אבל באמת הפרקים הללו הם נכונים לאדם באשר הוא אדם, ליהודי על אחת כמה וכמה ברמה יותר גבוהה, אבל גם הרובד הנמוך יותר קיים פה. בסדר, ועושה כל מה שהוא חפץ ואין לו מי שיעקב על ידו מלעשות הטוב או הרע, וכיוון שכן הוא פן ישלח ידו, ולכן הקדוש ברוך הוא נאלץ לגרש אותו מגן עדן, כי כביכול אין לי שליטה עליו, הוא יודע הטוב ורע והוא יכול להחליט לעשות מה שהוא רוצה. אמרתי לו שלא יאכל מעץ הדעת והוא אכל, עכשיו אני לא רוצה שהוא יעשה עוד נזקים, אז אני מרחיק אותו מהעץ הזה. אבל בעצם כן, תמיד אני אומר שהקדוש ברוך הוא, הפסוק הזה הוא פסוק הזה שמבטא איזה לכאורה, אני אומר לכאורה, כעוד נלמד את זה, הרמה משאלת השאלה, אבל לכאורה איזה מין אוזלת יד של הקדוש ברוך הוא, אומר, אני לא יכול להשתלט עליו, הוא עושה כל מה שהוא רוצה, כן, או כמו שמשה רבנו אומר, בתחילת ספר דברים שם, שהם מבקשים ממשה, שדבר אתה עמנו ונשמע, אבל דבר עמנו לא עם פנמות, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, היטיבו את כל אשר דיברו, מי ייתן והיה לבבם זה להם כל הימים? מה זה מי ייתן? כאילו הקדוש ברוך הוא כמו איזה דרשן בבר מצווה, שכבר רואה שהנער הוא כבר מתנער, כבר מתחיל למרוד, הוא אומר, יהי רצון, וזה, אבל בעצם לא אני משתלט עליו, לא ההורים שלו, אין לו מי אומר לו מה אתה עשה, יש רק לאחל איחולים, מי ייתן והיה לבבם זה להם? אז זה נכון, לאדם יש בחירה חופשית, והקדוש ברוך הוא לא מתערב לו בבחירה החופשית. למה זה כך? נראה בהמשך, אבל... אתה שואל שאלה מצוינת, הרמב״ם שואל אותה בתחילת המורה, הוא אומר, הקשה לי איש מלומד שאלה נפלאה לפני הרבה שנים, והקושייה של האיש המלומד הייתה שאיך האדם על ידי החטא השיג מעלה, ידע מה שהוא לא ידע לפני כן. כן, איך יכול להיות שהוא עובר על דבר השם, הוא נהיה יותר חכם, הוא יותר יודע מאשר לפני כן. אז התשובה של הרמב״ם, לא נאריך בזה, אבל הרמב״ם באמת אומר שהאדם לא השיג מעלה על ידי האכילה מעץ הדעת, כי זה לא עץ הדעת אמת ושקר. אמת ושקר זה מושכלות, ולו טוב ורע זה התמודדות מוסרית. לדעת טוב ורע זה התמודדות מוסרית, וטוב היה לו לאדם אילו לא נכנס לזה. ועכשיו שהוא התחיל לחטוא, הוא התחיל לדעת טוב ורע, דיין הוא טעם טעמו של חטא, והטוב והרע התחילו להתקוטט אצלו. אז בעצם זה לא, מבחינה אינטלקטואלית ורוחנית הוא הפסיד, הוא לא הרוויח, הוא נחשף לעולם של גירויים ופיתויים ומאבקים פנימיים, וזו ידיעת הטוב והרע. אני לא יודע, או שהוא אכל מעצם הולדת היצר הרע, זה מין כזה ביצה ותרנגולת. בוא נאמר ככה, היכולת הבחירה והיצר הרע היו בו בכוח, אבל הם לא באו לידי ביטוי בפועל, הוא לא חטא בפועל עד שהוא לא אכל מאותו הפרי, ואז הוא נהיה יודע טוב ורע, הוא הבין שעד אז הוא ידע רק טוב, ולא ידע בכלל שיש רע, וכשהוא בחר ברע הוא גילה איזה משהו, כן, כמו איזה ילד שהופך לנער מתבגר, אז הוא פחות תמין, פחות כך וכך. טוב, זה, הוא מעריך בזה במורה, אבל... באמת זה ידיעת טוב ורע ולא ידיעת אמת ושקר. טוב, אז זה הרמב״ם מציב את העיקרון. עכשיו הוא שולל איזה אנטיתזה שרווחה בימיו, ואולי גם בימינו. אל יעבור במחשבתו, דובר זה שאומרים בפשע אומות ורב ג'ולמי בני ישראל. שהקודש ברוך הוא זוזר על האודם יתחיל להדברי אותו להיות צדיק גורשו, אין הדובר כן, אלא כל אודם האודם רואי להיות צדיק כמו שרפינו. גורשו, כי אורב עום, וחופו, מוסופו, לרחם ונחזורי, או כי ליהושע. וכן שאור כל הדעות, אין לו מי שיכפהו, לא זוזר עולו. ולא משעים שכל האחד משנה את דרוכים אלו ומעצמו מתחתונות על איזה דרך שירסה ושאיר מי אומר מפי עליון לתעשה הורעת והטוב ולא מרן הבורא זוזר על האדום לא להיות טוב ולא להיות רע. תודה רבה ברוך העמים ברוך תהיה. אל יעבור במחשבתו דובר זה שאומרים תתפשע האומות ורוב ג'ולמי בני ישראל. גולם, דרך אגב, היום אם נאמר למישהו גולם הוא מאוד יעלה, יש לנו גולם במעגל וכו', אבל הרמב״ם בפירוש המשנה, כן, שבעה דברים בחכם וחילופיהם בגולם, הוא כמעט נותן קומפלימנט לגולם. גולם, הרי מה כתוב שם במשנה? שהגולם הוא, כן, החכם שואל כעניין, משיב כהלכה, לא ממהר להשיב, כלומר הגולם נושא ונותן בבית המדרש, הוא לא איזה סתום שלא מבין כלום, הוא רק... מה זה גולם? גולם הוא עוד גולמי, הוא צריך את הגימור, הוא צריך את הפיניש של איך להוציא את החוכמה מהכוח אל הפועל, איך להתנסח וכו'. אז גם פה רוב גולמי בני ישראל זה לא כמו שאומרים היום גולם, אלא זה אנשים אפילו תלמידי חכמים וכו', רק אומר הרמב״ם הם עוד גולמיים, הם לא הגיעו לפסגה של הבנת התורה. מה זה? נכון, בדיוק. בדיוק, נכון, ערבוביה של דעות בלתי מסודרות, נכון, זה נקרא גולם. אז מה הם חושבים? שהקדוש ברוך הוא ג'וזר על האדם מתחילת בריאותו, לפני שהוא נולד, להיות צדיק או ראשו. אין הדובר כן, אלא כל אדם הוא אדם ראוי להיות צדיק כמו שרבנו, או ראשו כי הוא רבעון. אני חושב שרבנו לא אמר שאדם יכול להיות נביא כמשה, הוא לא יכול להיות נביא כמשה, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, יצר אותו בקווי מתאר כדי לתת התורה, והיות הוא לא רוצה לתת עוד תורה, כי התורה הזו לא תהיה מוחלפת, אז הוא לא צריך עוד נביא, ודאי כמשה. אלא צדיק כמשה, הכוונה, כמו שמשה מיצה את הפוטנציאל החיובי שלו במעט האחוזים, איך רבנו כותב, לא נוצר מסך שלא קראו, כך אתה יכול להיות אתה עד הסוף, כן, כמו שרבי זושא מאניפולי אמר, שבשמיים לא ישאלו אותי למה לא היית אלימלך, אלימלך מליז'נסק, הוא היה אחיו, אלא למה לא היית זושה. אז זה מה שאומר פה הרמב״ם, הוא יכול להיות צדיק כמשה, למצוא את הפוטנציאל שלו במעט האחוזים לטובה כמו משה, או רשע כי ירובעם, כן, הראיה שלי היא ירובעם. אפילו אדם פרטי, כל אחד מאיתנו, לו חס וחלילה, הוא יחליט להיות הכי רשע שאפשר, הוא לעולם לא יהיה כמו ירובעם. ירובעם היה מלך ישראל, הוא יכל להעמיד שני עגלים, אחד בדן, אחד בבית אל, לצוות לעבוד עבודה זרה. אדם מהשוק, מי ישמע לו? כמה אנשים הוא כבר יכול לקלקל ולהחתיל? הרשע כירובעם, הכוונה, כמו שירובעם זה סמל, להשחתה ב-100% של הפוטנציאל שלו, כך כל אחד יכול להרשיע ולקלקל את הפוטנציאל שלו במעט האחוזים כירובעם. אם אני אומר שהקדוש ברוך
הוא לא צריך שיכול לדמי,
נכון, נכון, אתה צודק. מאיפה אנחנו לוקחים את זה בירדל? זה פסוק בסוף התורה. ולא קם בישראל נביא עוד כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. אבל להיות והתורה היא נצחית, אז בעצם לא קם זה גם לא יקום, כי התורה תהיה נכונה תמיד. אז תמיד שיקראו את הפסוק הזה בתורה, ולכן אי אפשר לדייק שלא קם אבל יקום. אלא להיות הזה נצחי, אז זה נכון בכל זמן. או חכם או שכל. חכם ושכל, הרמב״ם לא מתכוון לאינטליגנציה, כי זה באמת תלוי בנתונים גנטיים ובחינוך בשנים הראשונות, כמה פיתחו אותו, אלא חכם או שכל, הכוונה לרכוש חוכמה לפי יכולתו שלו, או שלא לרכוש חוכמה ולנוון את הכישורים שלו, זו הכוונה, על המאמץ של הלמידה. או רחמון או אכזורי, ולמרות שאנחנו נראה בהמשך שהרמב״ם מכיר בכך שיש אדם שיש לו נטייה לרחמנות או לאכזריות, אבל הרמב״ם טוען שהבחירה החופשית זה כוח עוד יותר עמוק, ובכוח הבחירה הוא יכול לתקן את מידות נפשו. או קילאי או שוע, כן, קילאי זה קמצן, שוע זה נדיב. וכן שאור כל הדעות, בלשון רבנו דעות זה מידות, הלכות דעות בספר שלנו, ספר המדע, זה הלכות המידות. כי שוב, כשהדעת שולטת להטות עצמו, אז הוא יכול גם לתקן ולשנות את מידותיו. ואין לו מי שיכפהו ולא ג'וזר עולו, ולא מי שימשכו לאחות משנה הדרוכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו, לכן זה נקרא דעות, נוטה לאיזה דרך שהרסה. לא, הרמב״ם, למה שאנחנו קוראים מידות, הרמב״ם קורא דעות. הלכות דעות בספר המדע, תראה על מה הוא מדבר שם, הוא לא מדבר שם על אידיאולוגיות, זה בהלכות יסודי התורה, זה עוד לפני כן, לדעת שהשם קיים, לדעת שהוא אחד, וכו' וכו'. הלכות דעות זה לא לכעוס, לא להתגאות, לא להיות תאוותן בענייני אכילה וכיוצא בזה. ולמה זה דעות? כי השאלה האם הדעת שולטת, או שהאמוציות שולטות. לכן הוא קורא לזה הלכות דעות. נכון, אתה צודק. בסדר, נכון. אנחנו קוראים לזה מידות, כי בסופו של דבר כל המידות הן תלויות במידה, במשקל ובמסורה. אתה צודק. דיינו, איזון הוא טוב, זה הרמב"ם אומר, איזון הוא טוב, ויותר מדי מלח לא טוב, פחות מדי מלח, להיות אדיש זה לא טוב, כמו שלהיות כעסן זה לא טוב. צריך להיות מתון. אז נכון. לכן אנחנו קוראים לזה מידות. הרמב"ם קורא לזה דעות. כן, הוא שירמיהו אומר, מפי עליון לא תעשה הוראות והטוב. יש קוראים את הפסוק הזה בסימן שאלה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא מאיפה יוצאים הרעות והטוב? הרמב״ם קורא את זה בניחותא, בסימן קריאה. כן, הקדוש ברוך הוא לא גוזר על האדם לעשות רעה או טובה. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. בלשון חכמים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. דברים שתלויים וחוץ מיראת שמיים, כל עולמו של האדם זה יראת שמיים. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז אם באמת כל ענייניו של האדם הם קשורים ליראת שמיים והכל בחירתו, אז למה זה נאמר בצורה של הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? אם הכל זה יראת שמיים, למה אתה אומר את זה כך? אז התשובה היא, זה כמו שפעם מישהו אמר, שאני מאוד מכבד את אשתי, הוא אומר, בכל הדברים החשובים היא מחליטה. אני מחליט בדברים הקטנים. אם ניסע בראש שנה להורים שלי או להורים שלה, זה דברים קטנים, איזה רכב נקנה. היא מחליטה עכשיו על יחסי הודוסין, על ההסכם הגרעיני בין המעצמות לאיראן, דברים החשובים, אשתי מחליטה. אז אומר הרמב״ם, הכל בידי שמיים זה משפט שלא נאמר מזווית הראייה של האדם, אלא מזווית הראייה כביכול של הקדוש ברוך הוא. בכל הבריאה כולה, דומם, צומע, חי, וגם העולמות הרוחניים, הכל בידי שמיים. חוץ מהאדם שכל עניינו זה יראת שמיים, שהוא יחידי בעולם, כמו שפתחנו, שלא הקדוש ברוך הוא נתן בחירה, כי לבהמה אין בחירה, כי אין לה מספיק דעת. ראינו שאם אין דעת, הבדלה מניין. לבהמה אין מספיק דעת, דעת טוב ורע, כדי לבחור. למלאך יש יותר מדי דעת. זה כמו שאנחנו בתפילת נעילה, אין לנו בחירה אמיתית. כולנו טובים בתפילת נעילה. כי ההכרה היא ברורה, אז על אחת כמה וכמה מלאך שהוא לא כוח בגוף, אין לו בחירה אמיתית לעשות רע. האדם נמצא בדיוק באמצע, במקום טוב באמצע, שיש לו גוף כמו בהמה, ונפש כמו מלאך, והשאלה עכשיו מי מוביל, מי משתלט על ההגה, אז הכל בידי שמיים, דיינו, כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא מנהל אותה באופן בלעדי, לא נותן אוטונומיה לאף אחד, חוץ מהאדם שהוא נתן לו אוטונומיה, וזה יחידי. הנה האדם היה כאחד, ממנו לדעתו ורע. חוץ מיראת שמיים, שזה כל עולמו של האדם. אין לך דבר שאין לו איזה מטען שלילי או חיובי של יראת שמיים. כמעט כל דבר הוא מתקשר לעבודת הבורא. נכון, ומי מחליט? הקדוש ברוך הוא אמר לנו מה כללי המשחק, זה נכון. יפה, אז זה הכוונה. לא תצא, הכוונה שההחלטה... אתה אומר אפילו הרעות והטוב זה התגובה. התגובה. אפשר להסביר כך, רק אתה רואה, הרמב"ם אומר כלומר, הרמב"ם מסביר שהרעות והטוב זה המעשים הרעים והמעשים הטובים, עוד לפני התגובה. עכשיו, למה כל כך הרבה אנשים... איך? אלא?
לא הבנתי. אדם החליט להתחתן עם מישהו, בגלל שרע,
לא, לא, רע וטוב מוסרי, מוסרי הכוונה. הכוונה למשל, בהקשר של נישואים, הרמב״ם שם אומר בשמונה פרקים, שזה המקבילה, אומר אדם מתחתן עם אישה, אז השאלה היא מחפש לו אישה עם מידות טובות, מסורה, שתהיה מסורה לילדים, מתחנך אותם טוב, אז הוא עושה מצווה. ואם הוא נושא אישה לשם ממון או לשם דברים חיצוניים וכו' וכו', אז זה לא מצווה, ולפעמים זה גם עבירה. אז אומר רמב״ם, אתה רואה, הכל קשור ליראת שמיים. אז זה הכוונה טוב ורע, לא אם יהיה לי כיף או לא כיף, אלא האם יש פה משהו ערכי, אידיאלי, או משהו נהנתני. אדם עכשיו הולך לעבודה.
איזה פסוק להסביר כאילו, מטרו של האדם בכלל?
איזה פסוק? של מפי עליון?
כן, אז הוא מתייחס למעשים.
רעות וטוב ורעות וטוב מוסריים.
במעשים של האדם.
במעשים של האדם. כזה שהוא לא גוזר עליו, לא לעשות עבירות ולא לעשות מצוות. זו הכוונה. אדם הולך לעבודה, עכשיו הולך להרוויח כסף. כסף יכול להיות דבר נפלא, הוא יכול לתת לילדים שלו חינוך טוב, לתת צדקה, ליהנות ממנו בצורה מבוקרת, וכסף יכול להפוך אדם לחיית טרף, יכול גם לרצוח של כסף. אז הכל קשור ליראת שמיים, כן, גם הדברים הכי שנראים הכי ששייכים לעולם הזה. יראת שמיים היא לא רק בבית המדרש, היא להפך, היא בעיקר בחוץ, ולכן כל עולמו של האדם הוא בחוץ. חוץ מיראת שמיים, הוא נתון בידיו, הקדוש ברוך הוא נתן לו אוטונומיה לנהל את עולמו כפי רצונו, בחירה חופשית, רצון, זו מילת המפתח כאן. נכון, לא תמיד הוא שולט על התוצאה, כי יש בעולם עוד הרבה בעלי בחירה, ויש גם השגחה, בסדר, אבל מה? אדם יכול לרצות דברים ולא תמיד להצליח וכולי, אבל הוא נותן חשבון בעיקר על מה שהוא התכוון, פחות על מה שיצא לו, נכון? אם כי במידה רבה הרצון גם משפיע על התוצאה, אבל זה נכון שזה לא גורם בלעדי. נכון. למה כל כך הרבה אנשים סוברים שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מחילת בריאתו להיות צדיק או רשע? עד שהרמה אומר שאל תחשוב כמותם, אל יעבור במחשבתך. מה? קודם כל כי יש אופי מולד, נכון, והרמב״ם גם מתמודד עם זה בהמשך. אתה רואה, יש לפעמים שני ילדים באותה משפחה, אפילו תאומים, אתה רואה, זה כבר מגיל מאוד צעיר, אתה רואה, זה לטוב ירושלים, זה לא נותן אמא שלו לישון, איך יוצא בזה. אז קודם כל, נכון, יש נטיות. מה עוד?
גם שאולי נוח לו ללכת בדרך מסוימת, לא יגיד ככה נולדת.
בדיוק, אדם, זה היום ככה מאוד פופולרי, הולך לפסיכולוג, נותן לו תעודה עם דיפלומה של משוגע, עכשיו אתה רוצה ממני, ככה אני... אבא שלי תסבך אותי, אמא שלי ככה, המורה בכיתה ג' זה וזה, מביא לך תעודה, עכשיו לא תשנה אותי, מותר לי לעשות מה שאני רוצה, אז זה קל, לברוח מהאחריות, זה קל, ככה נולדתי. תראה אפילו בהורוסקופ, שכל מה שאני עושה זה בגלל אסטרולוגיה, בגלל כל מיני דברים. וצריך גם לדעת שיש לפעמים תפיסות דתיות, אני חושב שדיברנו על זה גם אולי באיגרת תימן או שלא, יש תפיסות דתיות כאילו שרואות בבחירה החופשית מין צמצום של היכולת של הקדוש ברוך הוא. מה, אם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא מנהיג את העולם או לא מנהיג את העולם? מי פה בעל הבית, האדם או הקדוש ברוך הוא? וגם בזה רבנו יטפל בהמשך. למה הבחירה החופשית לא פוגעת ברצון השם וביכולת שלו וכו'? אבל יש אנשים שדווקא מבחינה דתית מעדיפים לזרוק את כל האחריות על הקדוש ברוך הוא. ולא לקחת אחריות. רבנו, נכון, נכון, במוסלמים זה מכתוב. זה בא לידי ביטוי, כאילו למשל אם רואים את הסטטיסטית, כמה הם מעורבים בתאונות דרכים, לעלה לעלה מחלקם באוכלוסייה, פי 77, ממה זה נובע, שיוצאים לעקיפה בפסים לבנים, השבוע הייתי בדולב אצל אחותי, אז שחזרנו, אשתי אומרת לי, הרבה יותר מפחיד מהפיגועים, זה איך הם נוהגים, זה פי 10 יותר מסוכן. משהו. עכשיו, ממה זה נובע, הזילות הזו בחיי אדם, ממה... זה נובע מתרבות אכזרית כזו של זילות של חיי אדם, וזה נובע ממה שדן אומר, שבאסלאם הכל מכתוב, זה לא כך משנה איך תיסע. זה מה שכתוב על האדם, זה מה שיקרה, אז זה משחרר אותו מאחריות למעצב. אצלנו אומרים לך בדיוק הפוך, אצלנו אומרים לך, תנהג בזהירות, תגיע בעזרת השם הביתה בשלום, תנהג בפראות, אחריות עליך בסופו של דבר. זו תפיסה שונה לגמרי דתית. מהתפיסה שלהם. נכון? טוב. וחיוון שכנו נמצא זעחותה ויפסיד על עצמו ולפי כוח ראוי לו לבכות ולגונן על מה שעושה לנפשו ומולו רעו.
ושקוט ומחרום היתוננו ומחו יג'בר על חתו ומחוזר ואומרו אילו רשותנו ביודנו ומדעתנו עושינו כל הרועות וראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו שאור רשות עצו ביודנו ונחגור ונושוב עד אדוני. וכיוון שכן הוא שמפי עליון לא תצא הרעות והטוב אלא האדם בוחר נמסוז האחותה, הוא הפסיד על עצמו את האצבע מאשימה, כי התגובה, כמו שאמרת חגי, הקדוש ברוך הוא רק מגיב לו בתמונת ראי, אבל בעצם הוא אחראי למציאות שלו, כן? ולפי כך ראוי לו לבכות ולגונן על מה שעושו לנפשו ורמו לו רועו. ככה רמב"ם כותב במורה, רמב"ם כותב במורה שמי שיכול להזיק לאדם את הנזקים הכי גדולים זה האדם עצמו. אומר הרמב״ם, מפגעי טבע אין הרבה בעולם, רעידות אדמה, צונמי, זה לא הרבה, כאלה דברים שאין מה לעשות כנגדם. והרבה יותר רעות בעולם יש שבני אדם עושים אחד לשני, מלחמות וכיוצא בזה, שזה ממידות לא טובות וכל מיני יצרים, אז זה הרבה יותר מאשר מפגעי טבע. והכי הרבה אומר האדם, אומר הרמב״ם, אדם גורם רע לעצמו, נגיד הוא כועס, אז חייב לו חיים, הוא מתעצבן, הוא אוכל לא בריא, הוא מתנהג לא בריא, וכיוצא בזה, ואז הוא מביא על עצמו הרבה הרבה צרות. אז אדם כאילו צריך לקחת אחריות, לבכות ולכונן, לא על מה שאחרים עשו לו, על מה שהוא עשה לעצמו. הוא שקוט ובאחרו, אחרי הפסוק, מפי עליון לא תעשה הוראות והטוב, מה יתעונן עוד אומחוי, אדם שעוד לב שלו עוד חי, הוא לא אטום, ג'אבר על חטאו, על זה יש לו להתלונן. וחוזר ואומר, הועילו רשותנו ביודנו ומדעתנו עושינו כל הרועות, דיינו בבחירתנו החופשית, ראוי לנו לחזור בתשובו ולעזוב רשענו, שהוא רשות עתו ביודנו. אם ניצלנו את הבחירה החופשית כדי לחתו, בוא ננצל אותה עכשיו לטובה, ננצל אותה לעשות תשובה. הוא שקוט ובחרו, ונחפשו דרוכנו ונחגורו, ונושובו עד אדוני. איפה הפסוקים הללו כתובים? באיכה. כמה פרקים יש במגילת איכה? חמישה פרקים, נכון. הרמב״ם פה כותב הוא שירמיה, כי חז"ל אומרים שירמיה כתב קינות במגילת איכה. אז יש חמישה פרקים במגילת איכה, והפרק האמצעי הוא פרק ג', שהוא עשוי על סדר א' ב' משולש. כל פסוק אני הג'אבר, כל פסוק שלוש אותיות. בא' ב' פחות או יותר האמצע נמצא סביב האות כ', למד, מם. אני אומר את זה בגלל שיש היום גישות פרשניות כאלה שאומרות שאת לב הפרשה תמצא גם בלב הגיאוגרפי שלה, בכל פרשה או בהרבה פרשות בתנ"ך. אז מגילת איכה, כולנו מתעוררים מאוד בידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, וככה כל מיני קלים היו רודפנו מנשרי שמיים וכו' וכו', כל מיני תיאורי זוועה. אבל בעצם אומר הרמב״ם, הלב של מגילת איכה זה הפסוקים הללו, כי פה לא בוכים על חלב שנשפך, פה מתקנים. כשנגיע למסקנה שניקח אחריות, מפי עליון לא תצא רעות והטוב, מה יתעונן אדם חי, גבר על חטאיו, לא על מה עשה השם לנו, אלא למה אנחנו הבאנו את עצמנו, מה עשינו לעצמנו בדיוק, וכשניקח את הבחירה לכיוון החיובי, נחפשה דרכנו, בשביל זה יש צום תשעה באב. זה הלב של המגילה, לקיחת אחריות על גורלנו. נכון. ואיגור זה, איגור ג'ודול הוא, עמוד התורו והמשרו, שנה מורן, אותה טלפון, איך היום את החיים, את הטוב, את המועט, את הורו, וכות ובראיון, אוכי נותן לפניך מיום ברוחו, גלולו, שלום הרשו, רשות בידך, מכל שיחפושו, אדם לעשות עם מעשה בניהו, אדם עושה, מפני זה, הו עניון האמור, מייתנו הוי, או לבוא במזלו, המצלו מרשן הבורא, כופה בניהו, אדם מלא ג'וזר עליהם לעשות טוב ורועו, אלו ליבום מוסור לוהם. כן, אולי לפני שנמשיך, אני רואה פה שלמי שיש לו את המהדורה של מורי יוסף על כל פנים, בעמודה הימנית למטה הוא מצטט משמונה פרקים, ולגבי מה שדיברנו על נטיות, אז רבנו כותב, אי אפשר שיהיה אדם מראשיתו בטבעו בעל מעלה או בעל מגרעת, כשם שאי אפשר שיהיה אופי האדם בטבעו בעל מלאכה מן המלאכות המעשיות. אף אחד לא נולד, כן, האיש שנולד עם הנעל ביד, כמו שאומרים, אף אחד לא נולד סנדלר, או נגר, או רופא. אבל אפשר שיהיה אופיו וטבעו מוכן למעלה או מגרעת, שיהיו פעולות אלו יותר קלים עליו מפעולות זולתם. זה כן, יש ילד שאתה רואה למשל שיש לו ידיים טובות מלידה, אתה אומר, שמע, זה יהיה נגר, זה, תראה מה זה, הוא מחפש למה להתעסק, ויש ילד עם שתי ידיים שמאליות, וכיוצא בזה. אז, אז אותו דבר, כלומר אומר הרמב״ם, אדם נולד עם נטיות, זה נכון. זה עם מזג יותר רגוע, זה ג'ינג'י כמו שאומרים, יותר הרם כמו שאומרים בתימנית, חסר שקט וכיוצא בזה. זה, זה עם ידיים טובות וכך, אבל, אבל אומר הרמב״ם, זה, זו נטייה, זה לא גזרה, זה לא דבר אבסולוטי. יכול להיות שכך ילד עם נתונים טובים, נניח, שנולד עם מנת משכל גבוהה, ותדכה אותו ותנוון אותו, הוא יצא סתום לגמרי, מטומטם. ותיקח ילד בינוני ותעבוד איתו קשה, הוא יגיע להישגים הרבה יותר טובים. אז אומר הרמב״ם, העיקר זה הבחירה והחינוך, והחינוך העצמי של האדם, גם אם יותר קשה או יותר קל, אבל הרצון, הבחירה החופשית, זה הכוח הכי עמוק באדם. הפרק השמיני משמונה פרקים, הרמב״ם נותן לו כותרת, הוא נותן שם כותרות לפרקים. אז הכותרת של הפרק השמיני, באופי הטבעי האנושי. דהיינו, לפי הרמב״ם, ההגדרה של האדם, הדבר שמגדיר את האדם זה האדם הבוחר. הבחירה החופשית, הרצון של האדם לעצב את אישיותו ולשנות ואפילו לתקן את מידותיו וכו', זה מה שהופך אותו להיות אדם. ואיגור זה, האמונה בבחירה החופשית, איגור ג'ודול הוא, והוא עמוד התורה והמסוו. כל התורה הרי מושתתת על לקיחת אחריות, אחרת עם מי אתה מדבר ומי אתה פונה. שנה אמור אין אותה טלפונך, והיום אתה חיים ואתה טוב, ואתה מועט ואת הורו. כלומר, הטוב, הבחירה בטוב מביאה לחיים, בזה ובבא, והבחירה ברע היא המוות האמיתי. וחוד ובראה אנוכי נופן לפניכם היום ברוך וגלולו, אבל אתם תחליטו אם לבחור בברכה ובכללה. אני מציע, נכון? נכון, הוא לא רק מציע, הוא גם מצווה. זה לא, היום יש שיטות כאלה, יש היום תפיסות ליברליות, שבבית ספר מורה אסור לו לחוות דעה, הוא צריך, אסור לו להורות דרך, הוא צריך להגיד לתלמידים את האפשרויות. יש סמים, אם עושים ככה וככה זה גורם כך וכך, תחשבו אם כדאי לכם, וכן על זו הדרך. כל דבר הוא מסביר להם את כל המשמעויות של הבחירה. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מורה טוב. מורה טוב, זה נכון שהמורה לא מחליט בשביל התלמיד, הוא לא יכול לכפות אותו, אבל הוא צריך בהחלט לומר לתלמיד, הוא בחרת בחיים, תדע לך שיש טוב ויש רע, ותבחר בטוב ואל תבחר ברע. אל תסביר לו רק משמעויות, אלא אפילו תצווה אותו. אתה לא יכול להכריח אותו, את היכולת שלך היא מוגבלת להכריח אותו, וזה גם לא טוב להכריח אותו. אנחנו רוצים שהוא יבחר בטוב מעצמו, זה כל העניין. איך? מה לא הגדרה של מורה? מה, שרק מציג אפשרויות? שרק מציג אפשרויות? היום ככה מגדירים מורה. זה שמעונו המורים. אתה יכול להגדיר מורים בכל מיני. היום ככה, היום באידיאולוגיה זה ככה. יש הרבה אג'נדות. מי שמחה? אתה תציג לי את האפשרויות, ואני אבחר. יש גם בן צורר ומורה. יש מורה, זה יכול להיות בהרבה משמעויות. היום זה ככה, לצערנו, היום זה ככה. כי זה נובע מתפיסה שאין אמת מוחלטת. כל אחד והאמת שלו, האמת היא יחסית. ואנחנו יודעים שיש לנו תורה משמיים שהיא אמת מוחלטת, ולכן כתוב בתורה ובחרת בחיים, וגם מוגדר מה זה חיים ומה זה מוות. כן? ועדיין הבחירה היא בידי האדם. וחוד ובראה אנוכי נותן לפניכם היום ברוך וגלולו, כלומר שהוא רשות בידך, וכל שיחפוץ אדם לעשות ממעשה בני אדם. שוב, הבחירה שלו היא מוגבלת, כמו שאמרת דן. אבל ממעשה בני האדם עושה. בין טובים בין רועים, ומפני זה הוא עניון האמור מאיתנו היו לבובום זה, במעמד הר סיני, שהם אמרו נעשה ונשמע, הלוואי שזה יהיה להם כל הימים. מאיתנו, כך אומר הקדוש ברוך הוא, היטיבו כל אשר דיברו, מאיתנו היו לבובום זה אלוהם, כלומר שאין הבורא כופה בני האדם, ולא ג'וזר עליהם לעשות טובו או רועו, אלו לבום מוסור אלוהם. והאמת היא שיש הרבה מה ללמוד מכאן, שבאמת עיקר העניין של החינוך, למה דוד המלך אומר, לכו בנים שמעו לי. אתה צריך להגיד, בואו בנים, קרבו אליי, שמעו. כי ההצלחה של החינוך היא נמדדת בשאלה כשהבנים הולכים, כשהבוגרים עוזבים את בית הספר, אז רואים מה הם קיבלו פה. כי כשהם פה הם לא כך בחירים, יש כללים, יש משמעת, יש מסגרת. השאלה אם הצלחת להקנות להם את הרצון, להזדהות עם הערכים שנתת, כשהם הולכים, האם הם שומעים, זו החוכמה. איך מודדים מוסד חינוכי? לדעתי על פי הבוגרים. איך הם נראים אחרי 5 שנים, איך הם נראים אחרי 10 שנים, וכזה בזה, שכך ברוכים הבאים, כך מודדים.
כמו שאמרו למישהו שהילד שלו היה בשמונה ימים, הוא אמר אותו, אמרו לו, מי נתן לך את זה?
כן. כשהוא מל את הבן שלו, כן. אז הוא הצליח בחינוך. יפה, נכון? בדיוק, טוב. פעם שמעתי ממישהו שאמר שזה מה שאנחנו מברכים את האבא, כשם שהכנסתו לברית, והוא לא התנגד, כך תכניסהו לתורה, לחופה, שישתף איתך פעולה, שיהיה אלה טוב, כמו שעכשיו בן שמונת ימי. כי כשהוא גדל זה... כן, אנחנו אומרים שתינוק הוא לא נותן לך לישון, אבל נער לא נותן לך להירדם. לישון, זה ההבדל. אילו היו אל ג'וזר על האדם להיות צדיק ראשו, או אילו היו שם דובר של משה כדולו מעיגר תולדתו לדרך מן הדרוכים. אולה נדוע מן המדועות, אולה דעו מן הדעות, אולה מעשה מן המעשים, כמו שקודים. כוח אל תעשה כוח ידימו דרכיכם אל תלכו אחרי רשעכם ראובן יש להם ספרים שם מאחורה? עמוד תפרש כפה אילו היו אל ג'וזר על האדום להיות צדיק או ראשו, או אילו היו שום, אם היה במציאות, דובר שמושך את האדום בעיגר תולדתו, מרגע לדתו, לדרך מן הדרוכים, או למדוע מן המדועות, או לדעו מן הדעות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים מליבום הטיפשים, הוברי שומיים, דהיינו אסטרולוגים, שחוקרים את מפת הכוכבים, ואומרים לאדם, ככה נולדת וככה תישאר, הערכנו בזה באיגרת תימן, שהרמב״ם שם תקף בחריפות את המקצוע הזה, ראה בו סדו מדע, כן, מדע מזויף. האוכו יום עשווה לנו על ידי הנביאים, עשה כוח ואל תעשה כוח, בכלל הנביאים גם משה רבנו, גם התורה, היטיבו דרכיכם ואל תלכו אחרי רשעכם, והוא האדם מתחילת בריאותו כבור נגזר עולו, או תולדתו תמשוך אותו, זה נקרא דטרמיניזם, שהכל קבוע מראש, והאדם הוא נשלט ולא שולט, נשלט על ידי גורמי חוץ, בין אם זה גנטיקה או אסטרולוגיה או כל דבר אחר. עבודה זרה לא דורשת מאדם שום דבר, והיא קשורה לאסטרולוגיה בדרך כלל, נכון? לדובר שאי אפשר לו לזוז ממנו, וממו גם היו לכל התורה כולו, אם האדם הוא לא אוטונומי, הוא לא בחירי להחליט, אז מה אתה מדבר איתו? עשה כך ואל תעשה כך, הוא רובוט. תפנה למתכנת. ובאיזה דין ואיזה משפוט נפרוע מן הראשו, או משלם סוחר לסדיק. השופט כל האורס לא יעשה משפוט. דרך אגב, באסלאם זה ככה. באסלאם אומרים שהכל מכתוב והכל בגזרה, והאדם הוא לא בחירי, ואף על פי כן יש שכר ויש עונש. איך זה יכול להיות? זו דת פרדוקסלית, גם הנצרות זו דת פרדוקסלית מכיוונים אחרים, שהיה אחד שהוא שלושה, והשלושה שהם אחד. הדת היחידה המונותואיסטית, או אולי בכלל, שהיא דת שלא סותרת את השכל, והיא לא יכולה לסתור את השכל, זה לא שביהדות הכל מובן על פי שכל, אבל אין שום דבר שסותר את השכל. יש דברים שהם מעל השכל, בסדר, אבל אין פרדוקסים, זה רק ביהדות, ורס"ג מדבר על זה, רס"ג אומר באמונות ודעות, שבורא השכל הוא גם נותן התורה. אז לא יכול להיות בין תורה אמיתית לבין השכל האנושי, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם שכל ונותן לו דת שהיא לא מסתדרת, לא עולה בקנה אחד עם השכל, אלא הדברים צריכים לעלות בקנה אחד.
אבל איפה נתדר כל החלק הזה עם יתר לב האדם רע מנורא?
נכון, יש לו פוטנציאל לרע, משעה שננער ממעי אמו. חכמים אפילו אומרים שיצר הרע, כן, לפתח חטאת רובץ. כלומר, איך שאדם נולד, יש בו פוטנציאל לרע. יצר לב האדם רע מנעורה. ויש במדרשים ובזוהר ובעוד מקומות שבגיל בר מצווה ניתן בו יצר הטוב. מה הכוונה? לכן יצר הרע נקרא זקן וכסיל, כי הוא פזמניק, הוא בא 13 שנה. הכוונה היא כזו שבשנות הילדות, דווקא מקודם אמרנו הפוך, ילד קטן ולטוב ירושלים. בדרך כלל בבר מצווה כבר מתחיל לצוץ, נכון וכו'. אז הכוונה היא כזו, שבעצם השנים הראשונות של הינקות זה בעיקר שנים של בניין הגוף. הדעת ויכולת הבחירה ניתנת פחות או יותר בגיל מצוות, לכן דרך אגב הוא חייב אז במצוות, כי עד אז הוא לא אוטונומי, הוא לא בחירי, אז אין לי מי לדבר, אז התורה לא מחייבת אותו שום דבר. אז הכוונה היא, יצר לב האדם רע מנעוריו, הפוטנציאל לרע קיים בו, כשהוא מתבגר ורוכש דעת, אז יש את היצר הטוב, ואז יש פייט, יש מלחמה, והוא צריך לנצח, היצר הטוב צריך...
זה דבר יצר לב האדם טוב מנעור, אז הפוטנציאל קיים גם בטוב גם ברע.
נכון, אבל היות והאדם הוא בשנים הראשונות בעיקר גופני, רתינוק הוא רק ישן ואוכל, זה מה שנקרא... נכון, בדיוק, אז זה הרע מנעוריו, כי לימים הצד הפיזי הזה ימשוך אותו למטה, לתאוות וכיוצא בזה, ועכשיו זה הצד הדומיננטי, כשהוא יגדל וההכרה שלו תתפתח, אז יצטרף פה פוטנציאל ליצר הטוב, והחוכמה היא להגביר את היצר הרע, הטוב על היצר הרע, למרות שהיצר הרע הוא פזמניק, מה הכוונה שיותר קל לתת לגוף לשתות, מאשר לנפש.
הוא עסק בחומרים, אז הוא פצוע נבנה מתוכו,
כן, 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 זה רע מנעורה, זה מה שקדוש ברוך הוא אומר לזה, לפתח אתה תרובד, אדם יוצא ממעימו, הוא כבר עורב לך, ואליך תשוקתו, הוא רוצה להכשיל אותך, ואם תרצה אתה תמשול בו, אם תרצה אתה תמשול בו, אבל זה קשה, אדם כדי לבחור בטוב, כדי לדווש בעלייה צריך להתאמץ, ירידה זה קל מאוד, לא צריך לעשות שום דבר, ולכן יצרו הוא רע מנעוריו, כלומר במידה מסוימת זה לפחות נגד הזרם, לבחור בטוב, וזה כל החוכמה. באופן טבעי אדם מכוח האנרציה מדרדר, אלא אם כן הוא יתאמץ לעלות. היישום של הבחירה הוא קשה, נכון?
אבל האדם נמדת גם ואולי זה יקל גם על הבחירה, הוא אמר שהצדיק זה איכותי,
כן.
ועכשיו נגיד
הוא חוטא גדול והוא בוחר,
אז
הבחירה עצמה
של האדם כאדם זה
עצמו משהו איכותי, אבל זה בחירה מאוד נמוכה. המלבים קורא לזה הבדל בין חפץ לבין רצון, כי חפץ בבת יעקב, חפץ הוא לא רצה לבת יעקב, הוא חפץ בה, זה מה שקוראים היום חשק, בא לי, הם אומרים בא לי. אני לידים שלי אומר, אצלנו אין בא לי, תגיד אני רוצה. בא לי זה מילה מאוד המונית, מה זה בא לי? תגיד אני רוצה. אז כי חפץ לבת יעקב זה חפץ נמוך, ולכן זה לא נקרא בחירה, זה לא חוכמה, כי זה, איך אומרים, זה כוח הכבידה. תמיד הוא יבחר בדבר הכי קל, הכי נעים, נכון? הוא לא יבחר לטווח הארוך, עכשיו הוא יחפש את ההנאה הרגעית, בלי לחשוב על זה שמה יהיה מחר. ומה תהיינה התוצאות, לכן אל תתפעל, לבחור ברע זה לא חוכמה. לבחור בטוב, בגלל שזה לבחור לטפס ולא להידרדר, כאן האדם ניכר, להשליט את השכל על היצר, להטות עצמו. המלבים קורא לזה רצון. פה האדם נמדד. במה שהוא רוצה, לא מה שהוא חפץ.
מה אני רוצה
לדבר? מה? לא, רוצה לא במצד ה... אתה אומר, אתה מדבר על הרוצה כך וכך. טוב, זה כבר מדרגות גבוהות מאוד. שאדם לא ירצה, אלא צריך, בסדר, וצורך ולא רצון, אבל... לפחות לא להיות כאילו סגנון כזה גף כזה של בלי. בסדר, לא נורא. הלוואי שאלה יהיו החטאים, לא רק של הילדים, גם שלנו, לפחות שלי, אבל... בסדר, יש מדרגות מאוד גבוהות ש... אתה יודע, פעם שמעתי שרב חיים מבריסק, הוא היה, תראו מה זה, איש דעת, הוא גם היה רמב"מיסט גדול. רב חיים מבריסק היה מבקש, תנו לי שני שליש כוס מים, או תנו לי שליש כוס מים. זה מה שנקרא מודעות עצמית, זה מה צריך. אבל רוב בני האדם, לפחות אני, לפי גודל הכוס זה מה שאני אשתה. כוס קטנה, אני אשתה קטנה, כוס גדולה, אשתה גדולה. כלומר, בעצם אני לא, זה לא בחירה, זה יותר מין כזו, הימשכות אחר המציאות. לא, זה האדם ששולט לגמרי, שכולו שכל, גם היה לו לב גדול, אבל כשהשכל שולט, אז הוא מסוגל להגיד, תן לי כך וכך. יכול להגיד לך כמה עכשיו הוא צריך לשתות, ולא כמה הוא רוצה בגלל שהגישו לו כך וכך. כן. טוב.
מה
שאומר
שאין שום דבר שמחלט האדם, הכוונה
נכון, כן, כי נטיות יש, אבל זה לא פותר אותו מאחריות. כי תמיד הבחירה החופשית היא יותר חזקה ויותר דומיננטית.
בסדר? הבחירה
החופשית כן.
ומשם הוא מגיע פתאום לתארת השם, ליראה, אני אומר אפילו הכי קטע, אבל משם
כן.
הוא הגיע לזה,
כן.
מבחינה איכותית זה, זאת אומרת, לא דווקא אתה להתבטא בבחורות שמעשיות.
בוודאי, הבחירה של האדם היא גם מושפעת מחובות הלבבות שלו, הכוונה, אם אדם הוא ירא שמיים, והוא יודע, לפעמים הוא יבחר בטוב, לא בגלל שהוא מאוד רוצה עכשיו. האמת שלא כך בא לו לקום עכשיו, לא בא לו. לא בא לו כל כך עכשיו לעזוב את המיטה ולקום בבוקר לתפילה וכך וכך וזה, אבל הוא יודע שכך צריך, והוא יודע שיש גזר ויש מקל או כך וכך, נכון? אז זה עוזר לו לבחור, בסדר? זה פרמטר, כמה הוא ירא, כמה הוא אוהב, כמה כך וכך. אני חושב בישיבה תיכונית, היה לנו רם, לא היינו קיים לתפילה, היינו מזייפים ככה, כן באים, לא באים. אז הוא אומר להם, תאמינו לי, אני מבין אתכם. הרי תמיד האדם יצר הרע נלחם בו, ויצר הטוב עוזר לו. אבל עכשיו באמצע החורף, מתחת הפוך, אתם ממש מסכנים, שני היצרים נגדכם. היצר הטוב אומר כמה טוב מתחת הפוך, והיצר רע אומר כמה רע עכשיו בחוץ, אז מה, ששניהם נגדכם אתם יכולים עליו? כן, אז ברור שחובות הלבבות, אני ממש, אני אגיד לכם את האמת, כאילו, בחודשים האחרונים ממש היה לי תסכול כזה, כבר אמרתי אני אלך עם קור הבטיחים, כי באמת, איזה בושה למקצוע, אני רוצה ללכת עם קור הבטיחים, אחרי ששומע הרב הזה ככה, והרב הזה ככה, אתה אומר, וגם מקצוע גם לא מכניס, גם אין בו, תלך עם כל רבטיחים, גם ביזנס יותר טוב, יותר מכובד. ממש היה לי, כאילו, הייתי מאוד מתוסכל כמה חילול השם, כמה ביזיון, וגם אדם מתחיל לפחד, הוא אומר, מה, אם בארזים נפלה שלהבת, כאילו, מה, כל אחד מאיתנו צריך, ולא רק רבנים, כל אחד מאיתנו צריך לחשוב, כאילו, איך מתדרדרים לכאלה מעשים, השם מרחם, זה מאוד מפחיד. אז באמת, אחת התשובות שנתתי לעצמי, ואני חושב שהיא נכונה לגבי כל אחד, שממש לדעתי, אדם צריך לעשות לו יום-יום לימוד מוסר, כחוק בא לעבור, ספרים שעוסקים ביראת השם, בין אם זה יראת התאה של יראת העונש, בין אם זה יראה אילאה של יראת הרוממות, באהבת השם, ספרים שמזכירים לאדם בו תעשה חשבון נפש, תראה מה כדאי באמת, מה זה חפץ, מה זה רצון, זאת אומרת, ספרים כמו מסילת ישרים, כמו שערי תשובה, כמו רוחות צדיקים, כמו חובות הלבבות. אדם לומד בזה 5 דקות ביום, זה נותן לו חמצן לכל היום, זה נותן לו פרופורציה. מה? בוודאי, לגדולים אין יצרים. כל אחד יש יצר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ואני חושב שלימוד מוסר הוא מאפס את האדם. אפילו 5 דקות ביום. כל אחד מהספרים שקרובים לליבו, אבל ממש נותן לאדם... אני חושב ממש על בסיס יומיומי, אפילו 5 דקות, אבל אחר כך אדם יוצא לעבוד, פוגש אנשים אחרים עם נורמות אחרות, והוא עלול להיות מאוד מושפע אם לא יהיה לו בכלל קביעות עתים לתורה היא חשובה, אבל גם לימוד מוסר, הרב קוק כותב שלימוד מוסר זה כמו המוח בגוף. המוח הוא לא חלק גדול מהגוף, היד יותר כבדה מהמוח, אבל הוא משפיע על כל הגוף, זה מרכז העצבים של הגוף. אז הרב קוק אומר, לא צריך ללמוד הרבה מוסר, תלמד הרבה מוסר, לא תהיה בהכרח יותר מוסרי, לפעמים אפילו הפוך. אדם כאילו כבר יוצא ידי חובתו, וזה שהוא נאה דורש, כבר לא צריך לקיים. הוא כבר כל היום כל כך מוסרי. הוא אומר, תלמד 5 דקות מוסר ביום, או 10 דקות מוסר ביום, זה כמו המוח שישפיע לך על כל היממה. ומה, שחררת אתה... בסדר, אחר כך, איך אומרים, יש לך זמן בנסיעות וזה וזה, תעבד. תעבד את מה שקראת, תחשוב על זה, תפתח את זה, איך אני מיישם את זה בחיים שלי וכיוצא בזה, אבל לולא זה מאוד מאוד קשה להתמודד, יש סחף מאוד מאוד גדול, ואתה רואה שכשאדם לא תופס את עצמו בדברים קטנים, הוא עלול להיות בסוף מפלצת, חס וחלילה. נכון, כן. נכון. מה? יש ויש, יש ויש, אבל בסדר, זה לא מוסר, זה לא רק לבני ישיבות, אלא להפך, אנחנו שאנחנו מסתובבים צריכים את זה, באמת שכולם צריכים את הרב כל מקום, הוא רק לובש פנים וזה. טוב, אז אולי ככה הרמב״ם היום הציב בפנינו את העיקרון של הבחירה החופשית והוכיח אותו מפסוקים וכו' וכו'. החל בהלכות הבאות, שזה כבר אולי לא כדאי שניכנס היום כי זה מהלך, הרמב״ם מציב סדרה של שאלות, קושיות חמורות שמתעוררות כתוצאה מהאמונה בבחירה החופשית. אז נתחיל לפרק לגורמים בעזרת השם בשבוע הבא. ברוכים תהיו. אברהם, אתה רוצה להגיד קדיש על ישראל? רבי חנן יומן עגשה אומר רצועת ולחבור חול וזכות את ישראל. נפיק אחר בורם תורה ומצוות שנה אמורה ונחבות.